טוב, הגענו פה דף י"ד עמוד א' למטה. כבר מדברת לגבי מה שהיה בתוך ארון הברית, כשהיא מניחה שחוץ מהלוחות היא עוד משהו, כי כתוב שהיה פה את הלוחות, אז לכן כנראה שיש עוד משהו, כי הם מתוכם מודל לרבות. טוב, אז שוב שבוע ראינו שאלת לגבי ספר תורה, אם בתוך הארון או מחוץ לארון, ו... מה שאומרים פה, עמודים, שני עמודים עומדים, שמוסיפה בארגז, ששיגרו בו פלישתים דורון לאלוקי ישראל, מונח מצידו, שאומרים, את כלי הזהב אשר שיבותים לו אשם, תשאו בו ארגז מצידו, שלחתם אותו והלך, ועליו, שבת המונח שנאמר, וכל ספר התורה הזה, ושבתם אותו מצד אדון ברית השם. מצד מונח ולא בתוכו. עכשיו, אז זה דיברנו בשבוע שמר נדמה לי, לגבי הספר תורה עצמו. זה, זה נקרא לזה שאלת התורה, כללותיה, פרטותיה ודקדוקיה, האם היא ממש בתוך ארון הברית, או שהיא חוץ ללא, קצת שאלה לגבי, נקרא לזה תפקיד הארון. בכל רגע ברור לנו שספר תורה משקף את הפיתוח ואת ההרחבה של ה... עכשיו שיש שם השאלה אם, אם אהרון מתייחס אף אחד לברית, וזה הלוחות, ובכל כן, כל הפירוטי הדינים הם תחום אחר, או שאהרון כבר נותן את זה בתוכו. בכל מקרה, פקיד עכשיו בארגה שגור פלישתים דורון אלוקי ישראל. זה די מוזר, אתה אומר ככה, מי שבקרה ראשונה, מי שקורא את זה די מופתע לגלות, שתוך קודש הקודשים, היה גם כן את הארגז שגור פלישתים דורון ערכי ישראל. כל הצירים שאני לא הייתי שבית המקדש שמצרים בילדים קטנים, אז אין הארגז הזה חסר מהתמונות.
אני לא יודע רק לפי שיטת רבי יהודה, שהספר היה בתוכו, לפי שיטת רבי מאיר, לא היה שם.
אוקיי, בסדר. בכל מקרה, זה די מפתיע, גם אם נתנאל פה המליץ על המציירים, זה די מוזר לצפות שפה ביהודה היה שם את הדבר הזה. טוב, זה נתון, לא תביד הזה היה שם. הדבר, אני אנסה להבין בכל זאת מה קורה שם, אז... טוב, כמובן, דבר ראשון, יש פה איזושהי הכרה אוניברסלית, נקרא לזה בקדוש ברוך הוא מתה. מה שחשוב להזכיר שארון הברית, והתגשתי בשבוע שעבר, ארון הברית, או נקרא לזה, המתן תורה, יש מצד אחד מרכיב שזה אמת. כי מישהו נותן לנו אמת, או נאמר זה כך, אני יכול לדבר על התורה כתורת אמת. עכשיו נותן לנו את האמיתות ואמת. קושי בר כדי שמר את הארץ ו... וכו'. מדבר באמת על האמת שבה, המאור שבה ו... והאמת שבה ו... וכו'. אבל יש בתורה גם כמובן תפקידים נוספים. וזה מה שהתייחסנו בשבוע שעבר. ותפקיד של ברית. ברית לא קשור לאמת. ברית קשור למערכות יחסים. אמת ושקר, אמת, זה שעה ערכית, וברית זה לא שעה שבכך ערכית, זה שעה של מערכות יחסים בבני אדם. אמת, עם רובן מתחתן עם לאה, ושימון מתחתן עם רחל ולוי, עם בלהה וכן הלאה, זה לא אומר שיש אמת אחרת. וזה לא אומר שיש פה מחלוקת מי האישה אידיאלית. זה אומר שיש מערכות יחסים, מה שקוראים היום כימיה. יש מערכות יחסים שונים. אז כל אחד חושב שהאמת, כל הורה שחושב שהילד שלו הכי מוצלח בעולם, אם הוא ישן עצמו, הוא לא באמת חושב ככה. אני חושב שהילד שהוא הכי יקר לו, יקר מבחינת מערכות היחסים. האמת שהוא הכי אוהב אותו. אהבה היא לא דווקא אהבת האמת. אהבה היא... החיבוש בין, בין אנשים וכו' וכו' וכו'. עכשיו, ארון הברית זה חלק מתפקידו, שהוא הברית שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. דיברנו על זה בשבוע שעבר שהמשנות מדגישות ביום חתונתו ביום שמחת ליבו, זה מתן תורה. אם אנחנו מדברים בניבה כזאת, אז בעצם הלוחות הברית והארון שבו לבטא את הברית, כאן זה כתובה בשבוע שעבר, תרצו לקרוא את טבעת הנישואין וכן הלאה. עכשיו, כולנו כמובן גויים מחוץ לכל התמונה הזאת. כשאנחנו מדברים על לוחות הברית, ולא לוחות העדות, לוחות הברית, אנחנו בעצם מדברים על כך שזה מיוחד במסע הקדוש ברוך הוא. באמת היא שעשת הדיברות, זה מה שמדגישות, אנוכי השם לוקחה, שהוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. אז אבן עזרא שם מביא את שאלתו של יהודה לוי, למה התורה אומרת, אנוכי השם לוקחה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אומרת, אנוכי השם לוקחה, שבאתי שמיים וארץ. ובעצם שמה התשובה לשאלה הזאת, מתחלקת לשתי אסכולות. אסכולה אחת שאבן עזרא והרמב"ם ואחרים מייצגים אותה, הן נכון יותר וראוי יותר לומר, אנוכי השם לוקחה שבאתי שמיים וארץ. אבל רוב האנשים את זה לא יודעים, וזה קשה לתפוס, זאת אומרת, לקרוץ לדעת האנשים, וכיוון שבאמת, שצריך חלקם, זה כוונה לא רק להגיד כמו בועת השמיים, אלא זה להבין את כל הקוסמולוגיה וכן הלאה. אז לכן זה מסובך, אבל לפי האמת זה נכון. לעומת זאת, ואז באמת, שצריך לנסות לציין שזה סך הכל סוג ב'. זה בשביל נשים, קטנים וכן הלאה. התשובה שלי היא תשובתו של הכוזרי. הכוזרי אומר, זה נכון יותר, ולמה? כי מבחינתו, מה שעשו לדיברות באות לעשות, זה לא תדעי איזה אמיתות, זה בא לציין את מערכת היחסי המסע לקדוש ברוך הוא. רבי הלוי, לא רק כל הדרך, הכוזרי בונה הנקודה הזאת. אני חושב שזה מערכת היחסי, לא האמת. וממילא, אז מה יותר נכון לומר? לא שבאת השם את הארץ. אני חושב שהוא ציין את מה שהוא עשה לנו, את המקום שהוא גילה, הוא גילה לנו את עולמו. זאת אומרת, מקום שבו הוא הציב בפנינו, שהוא ליווה אותנו, התלווה אלינו וכן הלאה. זאת אומרת, הרעיון זה בעצם לספר על התקופה שבו היה קרוב אלינו. כאילו, בשון ירמיהו, חסך חי במדבר, חסד נוראי חוות כלותי, חסך חי במדבר בעצם לא זרועה. זה מה שעשה את הדיבורות. עכשיו, כל זה מדגיש על עם ישראל, ואם נרצים לדבר מומחים של מצוות, אז זה מצוות של עם ישראל. זאת אומרת, עשת הדיבורות, אין שם שם מצוות בני נוער. זה מצוות של עם ישראל. ממילא, מה שאין שם, זה בעצם מרקים אוניברסלי. זה מה שהגז הזה בא להוסיף. נכון, עכשיו, מכך. נכון, שבתוך הארון מצוין הברית. פה אני חוזר, מזכיר את הגמרא ביום, שהזכרתי פה הרבה פעמים, שחז"ל מדמים, חז"ל סליחה מייחסים, את קודש הקודשים, פסוקים בשיר השירים. אז בשיר השירים זה שיר אהבה בעם ישראל הקדוש ברוך הוא. קודש הקודשים לא, זה לא רק המקום, חשיבותו הוא המקום שבעם ישראל הקדוש ברוך הוא נפגשים בצורה הכי אינטימית. וכמו שקראנו פה בשבוע שעבר, שזה משווים את זה למיטה. הפרינס של המלך שלמה מהצל לבנון, המודה בזה כסף ודתו זהב, מרכבו ארגמה, זה פסוק שבאים לציין אותו בקודש הקודשים. אז זה מרכיב אוניברסלי, בשביל יש את ארגז שיגעו בו פלישתי. אם תרצו, זה ארגז שמציין את העובדה שפלישתים הכירו בבית הכסף מיוחד בעם ישראל הקדוש ברוך הוא, שהם שיגעו דורון לאלוקי ישראל. אבל אני לא יכול לומר שכרגע זה פשוט הכרה אוניברסלית בקדוש ברוך הוא. אז זה בתוך הארון, אבל זה כן בתוך קודש הקודשים. פה זה סיבור נקודה. יש פסוק מעניין במסגרת הסיפור הזה של הפלישתים. מספר שם כל הסיפור הזה, איך שהם, איך שאחרי שאהרון הגיע לרי פלישתים, איך שאהרון התחיל לעשות שם שמות בפלישתים וכולי. אז יש שם כך, בסוף מעניין. יהיה אהרון השם בשדה פלישתים 7 חודשים, ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמור. מנסה אהרון השם, הודיעו במני שכן במקומו. כן, דיאתי פה קצת. ולמה תכבדו את לבבכם כשאו כיבדו מצרים ופרות דיבם? לא, כשאו יתעלל בהם וישלחו ואילכו ואתה קחו ועשו וכו'. אז מה נאמר שם? קודם כל, מי הדובר? הקוסמים. זאת אומרת, יש לפרות חרטומים, פה יש קוסמים. זה בעצם כמעט, מה שהנביא נמצא פה איזושהי סיטואציה מאוד דומה לפרו, שגם שם מכים אותו מכות חזקות, וגם שם הוא מביא חרטומים, ושהחרטומים שם עוזרים לו להכביד את ליבו. ופה, בסיטואציה דומה, אז הקוסמים, הם שומרים, למה אתם מתעקשים? למה תהיו כמצרים? תפיקו לקחים. ובעברית אחרת, ברומא לא ידעתי את השם. פה הם אומרים, תכירו. אם נרצה לסוג של תשובה. פרו מסתובב לעשות את זה. פרו הוא מתגאה. זה אגב מה שנקרא אחרי זה בהפטרה של פרשת וירא. לי יורי ואני עשיתי נימד. שכל ההפטרה הזאת, כל הנבואה הזאת, עוסקת בגאוותו של פרו. ופה לעומת זאת הפלישתים עושים תשובה, הם מתקנים לרצה את הטעות של פרעה בזמנו, והם אומרים נכון את האמת, למה תהיו כמו מצרים ותלכו מראש בקיר, תכירו, תודו ותביאו קורבן. ובמצרים פרעה מסרב שעם ישראל יזבח 3 ימים במדבר, ופה אומרים הפלישתים אתם תביאו קורבן לקדוש ברוך הוא. אז יש לו כמו הודעה, מה שמעתי קודם, יש לו גם כמו כיש תשובה, יש לו איזושהי תשובה שבו בקודש הקודשים שגויים חזרו, שבו והכירו בקדוש ברוך הוא אומרת ולא התעקשו על כך. אז זה לא סתם הכרה, זה הכרה שבאיזשהו מקום בא לתקן את הכפירה שכפו בשעתו. טוב, עכשיו נקודה אחת בקשר לזה. כן, זאת אומרת, בטקס שם אז יש כמובן את אהרון, אחר מכן מקריבים לידו. זאת אומרת, כשאהרון מגיע בית שמש אז מקריבים אותו, זה כמעט קצת תבדיל משכן כמעט. יש אהרון, מזבח, הגז הזה חלק מכל התהליך הזה. אז גם אחרי זה דורות, יש הרוב, יש מזבח, הגז הזה הוא חלק גם כן מהתהליך. טוב, אוקיי, בואו נעבור הלאה. ומה אני מכם, אין ברון רק לרבות שברי לוחות שמונחים בארון. ויסה כדאי את ה... אוקיי, אז הדבר הבא שאומר שמה מונח בארון מלבד הלוחות עצמן, שברי לוחות. זה מוטיב שחוזר עצמו, מה פה תאמר את זה בהמשך בעוד כמה מקומות, בעצם, היית שבוא נדבר על זה בהמשך, בואו שנייה נתקר מה שקודם, ואז נעבור לקטע של השברי לוחות. המבח רבי יעקב, דייקתי פה קצת, ספר הזרה לתחילתו הוא נגלל. זאת אומרת, אני אומרת שספר הזרה, שזה הספר, שרשמה פה, ספר שכתב משה ובו קוראים בעזרה פרשת המלך, אז הספר תורה הסמכותי הוא נגלה לתחילתו. בניגוד ספר תורה רגיש, כמובן הוא, זה גם בדף הקודם, בעמוד הקודם, ספר תורה רגיל נגלה לאמצעיתו, בניגוד למגילות, הנביאים הכתובים שנגללים לתחילתן, או איזה פה במה קודם נראה לי? כי תניא, כל הספר נגללים בתחילתן לסופן, ספר נגלה לאמצעיתו, עושה מוד מאילך ואילך. עכשיו, זה אומר מהלכה, מה הרעיון, מה הגיון אחרי ההלכה הזאת? אז אני חושב כך, אם את הנגילה מתחילתו לסופו, אתה מטפל איזה סיפור רצף היסטורי מסוים. יש התחלה, יש אמצע ויש סוף. אז אתה בעצם מספר את הסיפור, אתה אומר, ככה, הם ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי ישועת השופטים, ויהי בימי יהושע, כאילו, המילה ויהי כל הזמן, או כאילו, היו, היה, בוא עכשיו לספר את הסיפור. בספר תורה, למה נגלל אמצעיתו, וזו נקודה מאוד קריטית, כי בעצם אתה פוגש אותו בהווה. זה לא לפגוש אותו איזה ציר זמן, בכל יום והיום יהיו בעיניך כחדשים. אז אתה נגלל אמצעיתו, אתה פותח אותו איפה שהוא, אתה פותח באמצע, כי פוגש אותו היום. באמצע העניין, זה לא שאתה צריך לדעת באמת לעקוב מתחילתו בשביל תהליך להתפתחות ולראות את הסיפור מההתחלה. סיפור כזה, זה סיפור מן העבר. אז בעצם הנביאים הכתובים, או הנביאים נגמר, והמגילות, קוראים אותם כמשהו שהיה. גד אסתר מספר לי סיפור שהיה. והיא בימי אחשוורוש, או, והיא מיהושע מת, או מת, והיא מיהשוד השופטים, זה מספר לי מה שהיה בעבר. זה מאוד חשוב לי. להכיר את העבר, זה דבר משמעות, לזכור עם אותו עולם, בין משנות דור ודור וכו'. אבל זה מספר את העבר. אני מוסיף את תורה, זה מפגש עם התורה בהווה. במקום שהוא. אתה נכנס לתוך אמצע הסיפור. ואתה פוגש לו איפה שהוא, איפה שאתה פותח, שם כאילו, זה המקום, זה לא, אין לפני כן אחרי כן. עכשיו, כמו אומרת, מעבר, הנקודה הזאת, היא מאוד מאוד משמעותית להמשך, אני לא רוצה כרגע להעריך בנושא שתון הרחבה רבה, אבל באופן בסיסי, המפגש של תלמוד תורה הוא מפגש כל הזמן בהווה. אני אתן דוגמה בשביל סביבת האוזן קצת. תפילה זה מפגש בהווה. ואתה יכול להיות תפילה נכתוב לפני 2,000 שנה. ולא משנה כרגע, אם יש תפילה שמופיעה במשניות, ויש כמה תפילות כאלו, או תפילות שמוזכרות במשניות, או אני מדבר על תפילה שחיברו אותה לפני 200 שנה, או אתמול. המפגש אותו מפגש. זה מה שקרה, אם נתפלל, אבינו מלכנו שכבר בקיבה התפלל אותה, או אני מתפלל כמות תפילה שמישהו כתב אתמול. אתה פוגע, למה? כי זה כל זה כלי, זה אמצעי. אתה רוצה להתבטא, אתה רוצה לפנות הקדוש ברוך הוא, אז לכן לא משנה, אמת, בסופו של דבר, אדם שימד את תודות התפילה, אדם שיעסוק בחקר התפילה, זה מאוד יעשיר אותו מלהבין את התפתחות התפילה, זה יעשיר אותו, כמו שכל היסטוריה מעשירה, אבל זה לא התפילה עצמה. אמת, גם אדם לא יודע, אמת, אדם שמתפלל בכוונה גדולה והוא בוכה על החולה בתוך ביתו, או רוצה כפרנסה, או מחפש סייעתא דשמיא, להצליח בלימוד שלו, ומה שלא יהיה. זה משנה אם אתה יודע מאיפה, זאת אומרת, בכלל אם אתה מתפלל גשם, זה בכלל לא משנה אם יודע באיזה מאה את התפילה שענינו בורא עולם המציאו. אם זה מהגמרא, או מהאחרונים, או מהראשונים, זה בכלל לא משנה. ולא צריך לדעת איזה פיוט נכתב באיזה, באיזה ארץ או באיזה מקום בשביל להשתמש בו ככלי. ואגב אני חושב שרוב המתפללים לא יודעים את זה. יהודים יכולים לשפוך את נפשם ושלח את הכותל, לראות אנשים שופכים את נפשם, וזה לא מעלה ולא מוריד להם כמו מי הכותב ומתי, כי הם פוגשים את הקדוש ברוך הוא היום כאן בהווה, ואף אחד לא חושב שאם אנחנו נמצא בגניזה איזו תפילה שמתן לשם את הסידור הנוכחי. גם למה? כי הסידור כן בהווה, הוא לא, הסידור לא אמור להיות, הוא לא אמור להיות איזשהו מפעל היסטורי שאתה מחפש את הדיוק של הטקסט המקורי, אתה מחפש מה הטקסט אומר היום, איפה אנחנו אוחזים בזה היום. אז גם שינו, וגם אם, ויש כמה תפילות שעברו שינויים, בין אם מכוונים ומודעים ובין אם לא מכוונים ולא מודעים, זה בכלל לא משנה. אנחנו לא נתקן את הטקסט, כי אנחנו רוצים להיות במקום שהוא היום. עכשיו,
אותו, זה לא סתירה?
מה?
זה לא סתירה, אתה לא, אם אתה רוצה שזה יהיה היום, אז בוא נשנה את זה כמו במילים של היום, בשפה של היום. זה דווקא כיפאון, זה לשמור על העתיד, לשמור על
העתיד. אני חושב שמת, אני לא מסכים, אני אגיד לך למה. אתה תיאורטית, אתה יכול לכתוב תפילה חדשה. אני מת, בדיוק מסוים כן, בדיוק אחרים, ככה, במקום מסוים זה, זה גם תוכל להשתמש בו, במקום אחרים, יש כל מיני דברים קבועים. אבל אני חושב שחלק מזהותך בהווה, הוא מסורת. זאת אומרת, בואי שכח תפילה. אני לא רוצה ברמה המשפחתית, שדים שיחשבו שאנחנו מתחילים עכשיו מאפס. אני רוצה שהם ידעו שיש סבא וסבתא, ויש סבא רבא, ויש מרת, ויש היסטוריה משפחתית מהגלות הזאת, מהגלות האחרת. אני לא עצמי בא, כאילו, אני חי בהווה, אני מקווה, ואני לא, אבל ההווה שלי כולל את הזיכרון האישי, הוא כולל את הזיכרון הקולקטיבי, זה כולל את הזיכרון האישי של חוויות, שאני עברתי בביוגרפיה האישית שלי, ושעיצבו אותי, הוא גם כולל שהוא ביוגרפיה קולקטיבי, שזה יכול להיות ברמת הקולקטיב המשפחתי, יכול להיות ברמת הקולקטיב החברתי, יכול להיות ברמת הקולקטיב הלאומי. אני לא חושב שאדם יכול להיות בהווה, לא בעבר, מבלי שהשואה יושבת לו בתודעה כאירוע מרכזי ומכונן. גם את איים זה בעבר, זה לא בעבר. תודעת השואה היא בהווה, זכת המלך היא בהווה, גם אם האירוע הוא בעבר. אני חושב שגם זוכרנו לגבי כל הדברים, כל הדברים האחרים, וגם פה, אני חושב שאנחנו באים, אני בא להתפלל, כי חזר אמרים ככה, אולי לשעת לפני שנף שבהדי ציבורה. אז אני לא מתפלל על החולה שלי, אני מתפלל בתוך כל חיי עמו ישראל. אני לא מתפלל על הבעיה האישית שלי, אני מדבר על, הם גם יהודים בארגנטינה מול הטריד אותי, אז גם יהודים בעבר מול הטריד אותי, גם יהודים לפני 100 שנה. אז לכן אני רואה את המסורת הזאת כחלק מההווה, כי מעצבת את ההווה וכ, אז ככה, ההווה מחויב, כמו שבהווה אני מחויב ליהודים אחרים במקומות אחרים, אני גם מחויב ליהודים בזמנים אחרים. אז לכן אני חושב שמת, המפגש הוא בהווה, ואני בא להווה עם איזה מטען שאיתו אני מגיע, והמטען הזה, זה זכה, זה בעצם הפתיחה של 18, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, אני לא בא לבד, אני לא בא כאילו התפילה הבודדת שלי, אני בא בשם כל הדורות, ועם הלגיטימציה, כחלק מכל הדורות, אז לכן אני לא רואה את זה כאיזשהו מפגש בהווה. אבל אין לך נמי, אתה יכול במגבלות מסוימות לעושה תפילות ולגרוב. אגב, אני שזה קורה, אני אקח את האומנם מצוא אבולציונית, ואני שמח שזה ככה, אבל יש תפילות שיחסים, יש תפילות שיצאו. כל מיני, אמרנו הבוקר בהב. אני כל פעם חושב שצריך לבטל את זה. בגלל ש, תשמע, זה לא צורה שרוצה להגיד סליחות ו-90% מהציבור קם ויוצא. מצד שני, אני לא רוצה לבטל, כי אני חושב שישיבת הר ציון והיו שלושה מקומות בציונות הדתית, עדיין אומרים בהב. אם אנחנו נבטל בו בהב, אז שם שבשום מקומות בציונות הדתית כבר לא יאמרו את זה, וחבל, זה התנתק מתפילות שמשך כמה מאות שנים ואף אבי כן, אני לא יודע מי הברירה בסוף, כי תפילה שאנשים עזבים ברגליים, היא לא... אתה יכול להתפלל בגלל שבעבר זה היה דבר טוב. ו... אז אני לא אעלה אתכם כרגע בכל ההיסטוריה של שבאב בישיבה, אבל זה פחות והולך, זה אני יכול לומר בוודאות. אני כבר מדבר על זה שבבתי כנסת רגילים, לא אומרים באב יותר, אני לא דיבר בעולם החרדי או החסידי, אבל בעולם הצדדתי באב כבר היה ואיננו. אז זו דוגמה. לעומת זאת, אני חושב שנגיד כל סי הגשמים, עננו בורא עולם הולך ויחס יותר ויותר חזק. כי רק מחפשים הזדמנות הראשונה שימיים לא יורד גשם, וכבר עושים כל מיני חזות שצריך להתחיל להגיד את זה. אוקיי, גם זה בולט יותר במחזור כמובן. כי במחזור יש שלוש יותר גמישות. יש פיוטים שלא אמרו בציאות, יש אמרו מהיום בודדים, או שאמרו בודדי בודדים. ויש פיוטים שמטפטפים לחוצה. התבקינות זה מאוד בולט. כאילו, כי בישיבה כבר אומרים את נתח לא מבוטן, גם לא הכל. אבל הבאתים אומרים, לפחות ביישוב פה אומרים, שמה זה כמעט מתגמיות. למרות שאפשר שמה יש לעשות בתשעה באב חוץ משבית הכנסת. ואף פי כן, זה הולך ו... אני חושב שיש עדיין איזשהו... אנחנו נחשוב את תלמוד תורה בכל אופן. עוד אותו אנחנו גם בתלמוד תורה. המטרה המרכזית של הלימוד, לא אפילו לשחזר את הטקסט של פעם, גם לא להבין את הטקסט של פעם. זה מבין את הטקסט מקומו בהווה. זה מבין את הטקסט כפי שהוא. אני לא שואף דווקא לשחזר. אני רוצה להדגיש, אני מאמין בכל לבבי ובכל מאודי, שידיעת העבר תורמת להבנת ההווה. שדם, לרוב השם, לא כולם. רופא שיודע את תעודת הרפואה, יש לו ערך מוסף. לא דווקא בכלל מה לעשות, אני לא יודע אם הוא עושה דווקא את הפרוצדורות שעושה לחולים. אבל זה ערך מוסף מבחינת המודעות העצמית שלו, הבנת מה הוא עושה במקצוע שלו. אם הוא מדי פעם שואל את עצמו משכבו בלילות, למה אני בעסק הזה, מה המטרות שלי, מה היחס גוף ונפש ברפואה, אז הכרת תודות הרפואה יעזרו לו לנו את השאלות האלה. כי הוא יכול לראות זוויות שונות, פרספקטיבות שונות, גישות שונות במשך הדורות. זה גם יכול מתלמוד תורה, ממי שיודע היסטוריה של תלמוד, או היסטוריה של דרכי הלימוד, זה תורם לאו דווקא לעשייה יומיומית, אלא להבנה ולמודעות העצמית, וזה טוב. אבל לא צריך לדעת התפתחות כל הראשונים בשביל להגיד סבב הרמב״ם, אלא צריך את הטכניקה כפי שהיום מחזיקים ממנו. והסיבה המרכזית לכך היא, כי אנחנו דוגלים בתפיסה שבעצם תלמוד תורה זה מפגש, או במקרה זה לא מפגש, שותפות נקרא לזה, להיות שותף ליצירה אלוקית, ותפילה זה מתקיימת בהווה. כל פעם שאתה פותר גמרא, הדבר הכי יפה, אנחנו לא אומרים תוספות כותבו, תוספות אומרת, רש"י אמר, אלא תוספות אומר, רמב"ם חושב, מדברים כל הזמן במטבע לשון בהווה. שיטת התוספות היא, לא שיטת התוספות הייתה. דעת התוספות היא, תוספות אומרים, רמב"ן חושב וכן הלאה. אבל בסופו של דבר זה ביטוי צירי מפורסם בסוף מקשטר משם, שמתה שם שכל הדמיות האלו כאילו נוחתות לו בסלון והוא מדבר. אז יש איזה... זה ביטוי צירי פיוטי לזה, אבל העניין המרכזי הוא, אתה לומד במקום שבו אתה נמצא כרגע. וזה הרי, מי שרוצה, אני כתבתי איזה משהו שהתפרסם לא מזמן ב... אם מישהו יבוא, אני אתן לו עותק, אם הוא מעוניין, כי זה גם שם קצת קצת מזלג. אבל זה הרי שספר תורה נגדל באמצע איתו. המגילה, באמת זה ספר מה היה. אבל ספר תורה, זה פשוט לקפוץ פנימה.
אין שום ערך הנביאים, וכאילו, אין לא
חייב. אני חושב שיש ערך, אבל... אם כך, יותר קל לי להסביר לך שספר תורה נפתח למצאיתו, זה יותר קל.
ברור.
בן נביא, אולי אני אמר את זה באחד משני דרכים, אני יכול לומר כמו שאמרתי כרגע, כן, אני אביא את המפגש לסיפור שהיה, עכשיו באיזשהו מקום זה תורם לך להווה, גם שם ידיעת העבר תורמת לתודעתך בהווה, באיזשהו מקום בפורים, וזאת שאלה אמת, מה אתה רוצה לחגוג בפורים? את הצלה בעבר, או את משות הצלה בעבר, חיים בהווה. יש לי נטייה כמובן לתשובה השנייה, שאנחנו לא רוצים לחגוג את העבר, אבל זה לא ככה, א' כל יכול להיות, זה כן כנס בחשבון, שהמחוז לחוגים ממה שהיה מפסח, אנחנו אומרים, חודר ודרך עד להיות עצמו, כאילו יצא מצרים, ושמה ואותנו רוצים משם. יש אומרים ששם יש פסוק שאומר אותנו רוצים משם. כל דרך זה לא אותנו רוצים משם, אלא... אז... אבל גם אני אקבל את זה, אם כך, משמעות הסיפור הוא ברצף שלו. זאת אומרת, גם אם בסופו של דבר, זה נראה לי כן נכון, שאנחנו רוצים בסופו של דבר לחגוג את פורים עם משמעותו בהווה, ולא רק בעבר, וכנ"ל חנוכה וכן הלאה, אבל אני צריך להכיר את הסיפור כרצף, כיחידה. זאת אומרת, אי אפשר לקפוץ סתם באמצע סיפור, או אני אומר ככה, במגילה אולי יש גם איש ויכוח בנושא הזה, זאת אומרת, מה המינימום ההכרחי בשביל צדדי חובה. לכולם צריך להיות תוקפו של נס, תוקפו של חשבי ראש, זאת אומרת, צריך להיות איזשהו יחידה, אי אפשר סתם לפתוח ולקרוא פסוק. מה שבטוח שזה יותר משמעות. כאילו בנביא אני צריך להכיר שהוא... סיפור ארוך, ארוך טווח יותר. טוב, בואו, אז בואו נתקדם לשברי הלכות.
גם בתורה יתר פורם.
כן, אני חושב שזה הנקודה שאני חושב שאתה יכול, אתה לא צריך לקרוא את הסיפור מאלף על תף בשביל לעסוק בו. מה זה אחרת, אני לא צריך כרגע את הדין בפוסקים, מגילה עשוי כל המפרע. מה אם זה יקרה? מה אם משפקת התורה למפרע? תבוא בית הכנסת, מחר, מחותר, תבוא בית הכנסת, תשמע מחמישי עד הסוף, ואז דרך אחורה. תשמע קודם כל את הסיפור של הגר וברית מילה, אחרי תשמע את הסיפור של אבות המלאכים, ו... אני לא בטוח שאתה יוצא ידי חובה.
שמע עשוי כל המפרע.
כן, תשמע הוא טקסט, תשמע הוא טקסט מובנה ורציף. אני אומר, כן, התורה, יש... מיטב זיכרוני יש איזה באחרונים דיונים, אני כרגע לא זוכר מה מסקנת, אבל אני חושב שמסברה זה לא פשוט. מאוד יכול להיות שקראת התורה כן אצלנו מפריע, כי מה שאמרתי כרגע, אני לא בטוח שחייבת איזה רצף לכל הסיפור, או במינת בעברית אחרת, אין מוקדם מאוחר בתורה, בזמן הזה בהקשר אחר, אבל קשור בכך. טוב, בואו נתקדם. ובימי שברי לוחות מולכים בארומינה, לנף כלמיד אבונה. דבר אבונה מי דכתיב, אשר נקרא שם, 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 צבא קודש וקרובים עליו. זה הפסוק שם בית עובד אדום ומקרת יערים. מה משמע? עוזר, כן. ובימי שברי לוחות מולכים בארום, כתוב שם, 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 צבא קוד, אז הכפילות הזאת, הלוחות זה שם אחד, ושברי לוחות זה שם שני. ואידך הוא מבעל יחד רבי יוחנן, רבי יוחנן, רבי שומע יוחנן, באמת שהשם יכול כינוייו מונחים בארון. ואידך הוא מבעל אלה, האחים מחירות, בסוג זה שם שם, דושים לשמות. שפשוט יש שם כאן איזשהו הכתיבה של השמות עצמן. אלא, הוא מבעל לכדור של הקיש. זאת אומרת, של הקיש, אשר שיבה אותה, זאת אומרת, נף אל שבר אחד מלכים בארון מנעלה, נף כמדיתן רבי יוסף, אשר שיבה אותה ושמתם מלמד שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. עכשיו, הפסוק הוא כזה. והייתי היא אמר השם אליי פסלחה שני לוחות הבנים כראשונים ועלי אליי ההרה וזכה אהרון עץ, ויכתוב הלוחות את, את הדברים אשר היו הלוחות הראשונים אשר שיברת, ושמתם בארון. כמובן, הפיסוק הוא אומרת, לכתוב הלוחות הראשונים אשר, אשר שיברת את נחת, פסיק, ושמתם בארון. אז כשהוא אומר לו, תכתוב מה שהלכות הראשונים, פסיק, ששיברתם את זה, שחזר פה דורשים את זה, שוב הלכות הראשונים, הם אחרי זה, ואשר, כי זה כאילו ואשר, ואשר שיברת ושמתם. זאת אומרת, מה תשים? תשים את אשר שיברת. עוד דוגמה, לכך שהמדרש משחק בחופשיות עם הפיסוק. זאת אומרת ש... עכשיו כאן מי שהדגיש את הרעיון הזה בהרחבה זה הרמב"ן בקדמתו בפירוש התורה, שהתורה אפשר לקרוא אותה בכל מיני כיוונים. עכשיו לא רוב, לא מוצאים את הדוגמאות, פה למשל, פה זה דוגמה די יפה לכך. יש עוד כמה חלקם אגדתיים, אולי הדוגמה הבולטת זה גם בסנהדרין, מנין תחיית המתים מן התורה, כיתת החיים אותי וכמה זה
מזנה,
חיים אותי וכולי, וכמה מזה מזנה, אז חיים אותי וכמה.
אינך שוחרר.
כן, חיים אותך וכמה. עכשיו, יש איזה לפעמים גם ההלכה, שמה לא רוב, זה לא בתוספת. כמו, למשל, כתוב לכם בנו שם פריץ ובבי נחל וספרתם לפני שם לכם משבעת ימים. אז האם המדרש המקרא נדרש לפניו או לאחריו? זאת אומרת שאני יכול לדרוש אותו גם אחורה שכתוב לכם בנו ראשון פריץ אדם וכו' וגם קדימה שפריץ אדם כפות תמרים ושמחתם שבמס אתה משמח בלולב. אז כמו המדרש, הרבה פעמים מרשה עצמו לשחק עם הפיסוק, וזה עוד דוגמה לכך. טוב, עכשיו, מה המשמעות של לוחות, שברי לוחות, מונחים בארון? הייתי אומר ככה, יש פה שתי גישות בפרשנות, או שתי גישות אפריוריות. גישה אחת בעצם, אם נרצה מדברת, על שברי הלוחות כחשובים לפני עצמן, ואו, אם את נקודה הזאת זה קצת שונה, מה שחשובים שברי הלוחות זה החומר כשעצמו. כרגע זה כבר לא לוחות. אין, הכתב פרח באוויר, המכתב פרח, אבל החומר התקדש. כמו שגונזים ספר תורה, ספר תורה טעון גניזה, גם הוא נפסל. כן, ספר כשאני הולך לראות, זה חומר שהתקדש, אז אמנם ההכשר, או משהו עמוקה יותר, זה לא החומר, אלא הטקסט או הצורה, זאת אומרת, זה המסרים, אבל כמו אומרת, אנחנו נותנים ערך גם לעובדה, אומרת, החיבור, רוח וחומר, אז החומר הוא לא רק מצע, שמכיר, שמאפשר לרוח לבוא את הביטוי. בשביל צריך לחבר פה רוח לחומר, כי אנחנו צריכים משהו חומרי להסתכל עליו. זאת אומרת, אם אני רוצה לקרוא דבר השם, אני צריך נייר, קלף, אבן, אני לא יכול סתם ככה לקרוא דבר השם, אני צריך שיהיה איזשהו מן. אז אם היה זה איזה איך תמצא. אבל אני יכול כמובן לחשוב, זה לא בצורה כזאת, אלא שכמו שאני חי את חיי, רוח וחומר, כל אחד יש נשמה וגוף, אז גם לתורה יש חיבור של רוח וחומר, או נשמה וגוף, והקלף התקדש, ולהבדי, זאת השוואה במקום, לא מופרכת, כמו שכשבן אדם מת, אז קוברים את הגוף, ויש הרבה הלכות שמדברות על חשיבות הגוף, גם בחייו וגם במותו, בגלל שהגוף הוא בית הקיבול לנשמה, והנשמה באה לידי ביטוי דרכו, אז אם אלה עצם אלוקים באה לידי ביטוי דרך הגוף, ומחיל את הגוף, וכמובן זה ממצוות קבורה, תיסו ביזיון המת, ולאחר מכן עבור דרך את הצורך במטבחים, את הגמר בשבת, שכל פועל השם למענה הוא שאדם חייב לשמור היגיינה אישית, הוא חץ אדם פניו ידיו רגל וכבוד קונו, שמה כל פועל השם למענה, ורש"י אומר שם כי בצלם אלוקים עשה את האדם, אז הוא טובה גם הקלף. הקלף, או במקרה הזה האבנים, התחילו בכמה קשור, יש מדרש, כן, אני אסכח איפה הוא מת, אבל הוא, יש מדרש מהמם ויפה מאוד, שבתי זאת, הוא כותב ככה, זקן ששכח תלמודו, חייבים בכבודו. אני חושב שהאם מצוות כבוד עבדי חכמים, זה גם מתמיד חכם סנילי, שכבר שכח את משנתו. התשובה היא כן, תדע לך ששברי לוחות מונחים בארון. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאני מכבד את האדם, מה שמכבד זה לא האינפורמציה, זה לא רק התכנים, או הידע התורני. אני אומר, האדם הזה הפך להיות מזוהה עם התורה. האישיות הוא אישיות תורנית. גם אם הוא מזוהה עם התורה כאישיות, גם אם עכשיו הוא כבר לא יודע, אבל הכבוד זה לא לידע, זה לא כבר פונקציונלי. זה כבוד הגברה. ולמה? כי הגברה זה מזוהה עם תורה. אז גם פה, שברי לוחות, החומר מזוהה עם התורה. ואתה... גם אם כאמור זה כבר לא מתפקד, אין, אחת תפקודית, זה פסול. אם צבע תורה פסול, אז הוא לא מתפקד כספר תורה, אבל הוא מזוהה במהותו בספר תורה. השברי לוחות שאומרים זהותם כלוחות הברית. אם תרצו, אני אומר זה ככה, יש במרכיב של...